ערב טוב לכולם. קודם כל נתחיל בהודעה שביום שני הבא אני לא אהיה כאן בכלל, כל השבוע הבא אני אהיה בלוס אנג'לס בעזרת השם. אז היום זה השיעור האחרון, עד אחרי עוד שבועיים. בכל אופן, אנחנו נדבר בפרשת כי תישא, דברים מאוד מעניינים. כידוע, הפרשה מתחילה במצוות מחצית השקל, בדרך כלל זה תמיד נופל בזמן פורים, אלא שהשנה שלנו שנה מעוברת ולכן פורים נדחה בחודש. דרך כלל עכשיו כבר היה צריך להיות כל החג. זה תמיד נופל כנגד השקלים שהמן שקל לאחשוורוש, זאת אומרת מידה כנגד מידה, רק להפך. הוא שקל על מנת להשמיד אותנו, פה אנחנו שוקלים על מנת לקיים את מוספים של המשכן, שזה שני דברים, דבר והיפוכו, זה כנגד זה ברא השם. ידוע שעל ידי השקלים האלה הקדוש ברוך הוא ציווה את משה לספור את העם. כל אדם חייב לתת מחצית השקל, גם העשירים, גם העניים. אני אפילו צריך להלוות, למכור מה שיש לו, מחצית השקל הוא חייב לתת. והעשיר שרוצה לתת הרבה יותר, מה זה מחצית השקל בשבילו? כמו שהתורה אמרה, עשיר לא ימעיט והדל לא ירבה וכו'. זאת אומרת, דווקא חייבים לתת מחצית השקל, תכף נבין למה. ממתי מגבילים את כמות התרומה? אתם שמעתם פעם מישהו שצריך תרומות לאיזה פרויקט, והוא אומר, מותר לתרום רק עד 100 שקלים. לא מקבלים תרומות מעל 100 שקלים. שמעתם פעם כזה דבר? שמעתם שעכשיו מוכרים עליות בבית הכנסת ואומרים, רבותיי, כל עליית להשתדל שזה לא יעבור את 100 שקלים, או 50 שקלים. צחקו, יגידו, איזה מין גבאי זה, כן? כל המרבה, הרי זה משובח, לא? כל המוסיף מוסיפים לו. עוד מעט נבין למה התורה מתעקשת דווקא חצי שקל, כן? בכל אופן, על ידי המחצית השקל סופרים את עם ישראל. כי אם סופרים אנשים בידיים, מכניסים בהם עין הרע. מה קורה כשמכניסים באדם עין הרע? נגרם לו נזק. קורה לו משהו. מה גרם שיגרם נזק לאדם? העין הרע של מישהו, פלוני. זה לכאורה נשמע, מחילה שאני אומר, אבל זה נשמע קצת מאוד מאוד תמוע. בגלל שיש אדם רע ואכזר וקנאי וצר עין, שמקנה באיזה צדיק שזכה סוף סוף נגיד לקנות בית, או קנה סוף סוף מכונית, ולרשע השכן אין, והרשע מקטרג על הצדיק שסוף סוף קנה מכונית נגיד, אז עכשיו יקרה נזק למכונית של הצדיק, בגלל שהשכן הקנאי הרשע, שלא יכול לישון בלילה בגלל שלמישהו אחר יש ולא אין, אז על זה השם ככה מניק את העולם? זה אני אהיה לאמת והצדק? מה הולך פה? נשמע דבר מאוד מאוד תמוע. אפילו עד כדי כך, שאולי אפילו לא כדאי להגיד את זה בדרשה. עד כדי כך. אלא מה נעשה? שכתוב בגמרא, שהחכמים פרסמו משהו, משמע אפילו שזה לכאורה נראה דבר שלא כדאי להגיד אותו בפני עמי ארצות, בכל זאת שזה כבר התפרסם בתלמוד וזה כתוב בתורה ובתנך, אי אפשר להחביא את העובדה הזאת שעין הרע פוגעת באנשים, ולכאורה זה נגד חוקי הצדק. איך ייתכן שעין הרע יפגע באדם אם הוא לא מגיע לו, כן? והגמרא עוד, איך אומרים, מוסיפה שמן למדורה. מה הגמרא אומרת? 99 מתים בעין הרע, אחד מת מוות טבעי. משמע רק באחד נעשה צדק שהוא מת. כל השאר מתים על העין הזאת של איזה קנאי או איזה אחד שכינה בהם או שהטיל עליהם ככה איזה מין הקפדה, אז על זה הם מתים. איך זה ייתכן כזה דבר? אלא אני רוצה להסביר לכם פעם אחת לתמיד שנבין מה זה העין הרע הזאת. באמת לכאורה זה נשמע אמונה תפלה לחלוטין. אם זה לא היה כתוב בתורה ובתלמוד, זה היה, איך אומרים, בטוח זה בא מחוקות הגויים. אבל מה נעשה? עם תורה אי אפשר להתווכח. זה בתורה כתוב, בלעם סתום עין, העין שלו על עם ישראל, כשברוך הוא בא להזהיר אותו, שלא ייתן את עינו הרעה בעם ישראל. יש עוד הרבה ראיות אחרות, שעין הרע בתנך פגע באנשים. למשל, דוד המלך ספר אנשים, 1, 2, 10, 20, 30, התחילו למות, מגפה. אנשים מתים, בגלל שדוד המלך, לתומו, שכח מההלכה הזאת, ספר את האנשים, ואנשים התחילו למות. זאת אומרת, הכניס בהם עין הרע. עוד כתוב בתנך ששאול המלך חיפש מי שילחם בגוליאת, ודוד היה הרי נמוך, וגוליאת היה ענק. שאול המלך בעצמו היה גבוה. דוד היה נמוך, לא מתאימים, זה לא אותה מידה, כן? שבא דוד, שאול הציע לו את המדי מלחמה שלו, איך שלבש דוד את המדי מלחמה, פתאום התאים לו, איך התאים לו? אני נמוך, אתה גבוה, פתאום מתאים לי? אמר, הכניס בזה עין הרע, לא הסכים להילחם בבגדים של שאול, הוא סבר שאולי שאול מקנה בו, אולי שאול העין שלו כביכול עליו, והיה ביניהם איבה ששאול ניסה להרוג אותו ולחפש אותו במערות, שהוא בורח ממנו וכו'. אז דוד המלך לא שמח עליו ללבוש את המדים שלו, אולי הכניס בזה את העין הרע, והלך בלי המדים שלו למלחמה, עם כל הכסדה והשריון והכל, הלך ככה עם, איך אומרים, ארוגתקה. אז רואים הרבה דוגמאות בתורה, בתנ"ך, שהעין הרע זה פקטור חשוב, התייחסו בזה מאוד. ולא רק זה, גם אם הגמרא אומרת לך ש99 מתים בעין הרע, הגמרא אומרת לא יעמוד אדם על שדה חברו, בזמן שהשיבולים או כל משהו שהוא שתל באדמה, עכשיו זה הזמן של העונה שהכל פורח, אל תעמוד ותסתכל. למה? כי תיתן בזה עין הרע ותמעט לו את היבול. אחר כך הוא יבוא ויאשים אותך, תראה בגללך רק חצי מהיבול פרח. הכל מהעין שלך. והגמרא אומרת, אם אדם יש לו מקום שהוא מגדל בו סחורות, וזה עדיף שיהיה רחוק מן הבית, מהעין של אנשים, רחוק מהרחוב הראשי. הגמרא אומרת, מי שמוכר קנקנים, משמע ברחוב יש לו בסטה, שהוא שם שם קנקנים, וכל אדם מדבר ומסתכל ונוגע, איזה יופי, איזה יופי, איזה יופי, לא רואה איזה סימן ברכה. כל אחד שם את העין הרע שלו בסחורה, אין ברכה בעסק הזה. עוד דוגמה, כל הסמוי מן העין שורה בו הברכה. שנאמר, ציוויתי את ברכתי באסמך. מקום שהוא חבוי. למה לא בקדימה? למה דווקא באסם, במחסן? שם יש ברכה, אבל בגלוי לעין של האנשים, פחות ברכה או שבכלל אין ברכה. למה? העין הרע הורגת, הורסת. נתתי כמה דוגמאות, שלפתי אותן ככה מהזיכרון. יש, מבטיח לכם שיש מאות של דוגמאות אחרים שראיתי אותם במהלך השנים. אין על זה עוררין. יש את זה ביהדות. עין הרע זה דבר שהוא עובדה ביהדות. נכון, יש היום רבנים שמנסים למעט את התופעה, להתעלם ממנה ולהתכחש אליה. מה הסיבה? אני יודע מה עומד מאחרי זה. לא חלילה שהם באים לסלף את התורה, כן? אלא הם רואים שיש הרבה אנשים קלי דעת, שרק העין הרע משחק אצלם בחיים. לא אכפת להם כבר מהתורה, מחילול שבת, מזה שהוא לא מתפלל, לא תפילי, לא לומד תורה, לא אוכל כשר. זה אף פעם הוא לא בא לפקוט לרב. כבוד הרב, אני במצב אנוש. אני מחלל שבת, עליי נאמר ונחרטה הנפש האם ישראל, או מחלל שבת מות יומת, עלי קוראים גוי בהלכה. זה הוא לא בא לפקוט. לא אומרים עובד עבודה זרה, אין לו חלק לעם הבא. הוא לא אומר אני עובד עבודה זרה. הוא לא אומר אני גנב, הוא לא אומר אני זה, הוא לא אומר אני כך, שום. רק על מה הוא בא לפקוט? על העין הרע. כבוד הרב, מישהו שם עליי כישוף. אתה מכיר מישהו שמסיר כישופים? שמו לי עין הרע. הביזנס היה מצליח, הוא עשה לי עין הרע, מאז אני לא מצליח לראות שום ברכה בביזנס. ברגע שאנשים משעבדים את החיים שלהם לעניין הזה של העין הרע, יוצא שהם מתעסקים בדבר אחד ומתעלמים מכל הדברים הכי חשובים שיש בתורה. באו הרבנים ואמרו, יש קודם כל כלל בתלמוד, מי שלא מקפיד בעין הרע, העין הרע לא פוגע בו. קדוש ברוך הוא עשה לך מין חלון לברוח. מפלט חירום. נכון, העין הרע זה כמו פצצת אטום, פצצה כימית. אבל יש לך חדר המוגן, איך קוראים לחדרים האלה בארץ? ממד, 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 ממד. אתה יכול להיכנס שם, אתה סוגר, יש לך גם איזה מין מזגן כזה עם פילטר שמסנן את האוויר, אתה בפנים, יושבים, שחקים שיש בשביל מה, כימי בחוץ, לא יודע מה, וזה בתוכו שומע טרנזיסטור, רואה איזה תוכנית, קורא איזה ספר, יושן לו, איך אומרים, מתפנן שם בפנים. למה? אין לו דאגה, בתוך הממד, עוד מעט יגידו לצאת, יצא. גם בעין הרע, כשבחו עשה לך חדר מוגן, מה הוא? מי שלא מקפיד בזה, זה לא יכול לגעת בו. מי שמשעבד את עצמו לדבר הזה של עין הרע, אותו דבר דרך אגב לכישופים, זה יפגע בו. מי שבא ואומר אין עוד מלבדו, יש קדוש ברוך הוא, הוא מנהל את העולם, יש שכר ועונש לפי מי צדיק, מי רשע, כמו שכתוב בתורה, בי עין הרע לא תיגע, אני לא מקפיד על הדבר הזה בכלל, זה לא מעניין אותי בכלל. חוץ מברכות השחר שכתוב בצצילנו היום מעין הרע, מפגע רע, מעין הרע, מלשון הרע, מדין קשה, פעם אחת ביום יהודי אומר את זה בבוקר, מספיק. כל פעולה אחרת שתעשה נגד עין הרע, יכולה רק להחמיר את מצבך. והראיה היא ממני. אני אומר לכם, איך אומרים? בדידי אבה עובדה. אני שנים לא התייחסתי לזה בכלל. עד ששתפו לי את המוח, עין הרע, עין הרע, עין הרע, אתה מדבר מול קהל, אתה מדבר מול קהל, אנשים עושים לך עין הרע, בוא אני אקח אותך לרב פלוני, אשתו היא אלופה בלהוציא עין הרע עם האופרת, לפי הקבלה, זה כתוב בחידה, הם רב צדיק ואשתו, שני אנשים חרדים, אני באתי לשם, לפי כל המסורת של הקבלה, חיממת האופרת, שמים לך כאן מגבת על הראש, עושים לך ככה עם האופרת, יוצאים שם בועות של עיניים, ואתה רואה שם חרבות תקועות בתוך העיניים, זה מדהים, זה משכנע רצח. עכשיו היא אומרת, תראה, אתה רואה, תראה כמה אנשים עשו לך עין הרע, 1, 2, 3, 20, 30, אבל היא אומרת, אבל תראה, שים לב מה קורה, אתה רואה פה כבר תקוע חרב, פה כבר תקוע חרב, אתה רואה מין שפיץ כזה תקוע בתוך הבועה, זה מדהים. אחר כך עוד פעם, כמה פעמים? היא אומרת, זה אצלך, זה לא דבר רגיל. בדרך כלל פעם, פעמיים זה מספיק, זה מתנקה. עוד פעם מחממת, עוד פעם כבר נהיה פחות עיניים. פעם שלישית פחות, לא יודע, אם ארבע או חמש פעמים, בסוף זה נהיה חלק. אתה רואה? כמו כאילו שמרק, איך מרק נראה מלמעלה ישר? בסוף נעלו העיניים, אומרת זהו. עכשיו, כל העין הרע הסתלקה ממך. שינוי, זה בדיוק מה שאני מספר. מאותו יום למחרת התחילו לי כל הצרות. כל העסקים, זה נפל, זה הוא, הוא גנב, הוא זה, הכל התהפך לרע. מה אתה רואה מפה? ממש ראיתי את יד השם. שבע עסקאות שונות, כולם נפלו. בתוך תקופה של חודש. זה נגד השכל, נגד ההיגיון, נגד חוקי הטבע. הרי מה אומרים חז"ל? אף פעם אל תשים את כל הביצים שלך בסל אחד. אחד פה, שניים שם, שלוש שם. למה? זה יתמוטט, יש לך את זה. זה יתמוטט, יש לך את זה. משהו עוד יניב לך רווח. עכשיו שמת את זה בשבע עסקאות שונות. כולם יפלו תוך חודש? ולפני זה הם עבדו שנים. אז אני חושב לתרץ שאדרבה זה ניסיון הפוך על האדם. ברגע שאדם הולך ועושה כל מיני דברים להגן על עצמו, סימן שהוא לא סומך על השם. עושה הרבה השתדלות. הולך משלם לבבא הוא, הולך לבבא השני, זה טקס כזה, וזה לפי הקבלה, וזה עושה פדיון נפש, והוא כל הסמכותים, וזה שם חמסה, ואלה שכל רגע עושים ככה עם הידיים. הקדוש ברוך הוא, יש איזו נקודה שאיך אומרים, מעלים לו את הסעיף, אומר, כן, רק אתם כל הזמן עם הדברים האלה, מה עם מצוות, מה עם יראת שמיים, מה עם אמונה, למה בזה אתם לא כל כך רועדים? זה כמובן גם לפי הדרגה של האדם, ואז לפעמים הוא אומר, אתה יודע מה, בגלל שאתה כל כך הרבה אובססי בדבר הזה, דווקא תקבל סתירה, כדי ללמד אותך, אין עוד מלבדו. לכן אני אומר לכם עצה, חוץ מהניסיון האישי שלי, אני אומר לכם מניסיון שראיתי אלפי אנשים במשך השנים, מי שמקפיד בזה, אוכל אותה. תקבל על עצמך מהיום הזה והלאה, אני לא חושב על זה דקה בשנה. כלום. לא מה, יש גדולי ישראל שאומרים להם, הם עושים ככה, עזוב שטויות, אבל אבלים. מה זה אבל אבלים, כבודו? זה כתוב בתורה, זה כתוב בתנך, זה כתוב בגמרא, זה כתוב בנביאים, זה לא צחוק. הבל אבלים, מה זה הבל אבלים? מה, נהיית רפורמי? מה, אתה מתעלם מתורה ומגמרות מפורשות? מה זה עושה ככה עם היד? אלא, זה בדיוק מה שהסברתי. עכשיו אנחנו פתח לך פתח מילות. מי שלא מקפיד בזה, לא מקפידים בו. תקבל על עצמך, אתה אומר בבוקר, אני תצילני מעין הרע. טוב, דוד המלך, ספר, התחילו למות אנשים, מגפה. איך הוא תיקן? הוא תיקן 100 ברכות ביום. חייבים להגיד 100 ברכות ביום. 100 ברכות מצילות את האדם. אנחנו הגברים, אין לנו הרבה בעיה. למה? 3 פעמים תפילת 18 ביום. תפילת 18 בימינו היא 19 ברכות. זה כבר 57. 15 ברכות השחר, אתה כבר בעמדה טובה מאוד. שירותים כמה פעמים ביום, פעם ביום אכלת לחם, ברכת המזון עוד 3, כן, נטילת ידיים 4, המוצי 5, פעם אחת אכלת לחם זה כבר 5 ברכות, 3-4 פעמים שירותים, כבר יש לך עוד 10. אחר כך יש לך קריאת שמע, 2 + 3 זה עוד 7 ברכות ביום. שומעים? בקיצור, אם אתה מחבר את כל המצוות שאתה עושה, ועוד אוכל ושוטה וממתק ופרי וככה וברכה אחרונה וזוגיה ועל המחיה, כל יום תעבור. מה עושים בשבתות וחגים? בשבתות וחגים התפילה קצרה היא רק 7 ברכות. 7 × 4, אם תוסיף את מוסף, אז נהיה 28 במקום 57. 29 ברכות הלכו. מה בא כתחליף? בכל סעודה וסעודה שעושים, למשל בשבת עושים 3 סעודות, מגישים בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, בורא מיני מזונות, שזה ופלה או גלילית, לא כל מזונות מברכים בתוך הסעודה, ופלה וגלילית, צריך שיהיה בזה 3 תנאים, גם ממולא, גם מתוק וגם נקסס, דבר שהוא פריך, נקסס, כגון בקלאווה, שיש לו בצק אלים, הוא קשה, פריך, כוססים אותו, הוא נשבר לחתיכות, והוא ממולא והוא מתוק, אז הוא מזונות ודאי. אם אין לו את 3 התנאים, זה ספק מזונות, ספק לחם. לא מברכים על ספק, כי כבר בירחנו המוצי. אבל עכשיו למשל ופלה, או גלילית, הגלילית האלה שנראים כמו סיגרים ממולאים בשוקולד או אגוזים, לא יודע מה. אז זה ודאי מזונות. אז אתה מברך על אחד כזה בתוך הסעודה, איזה ענב אתה מברך, זה בורא פרי העץ. אתה מברך אבטיח או מילון, בורא פרי האדמה. ואז זה לוקח איזה סוכריה קטנה או משהו שהוא שוקולד פרווה, אתה מברך על זה שהכל נהיה בדברו בתוך הסעודה, כן? ואז אתה מברך ברכת המזון, וזה מציל אותך מאמבולנס, שלא יהיה לך חס וחלילה משהו, כן? בכל אופן, אחרי כל זה, זה שופרו של משיח נשמע. בכל אופן, אתם שומעים? או, הגיע עד אלינו. ארוך על זה. כן. בקיצור, שמעו על העין הרע וזה, על ה... טוב, בכל אופן, אז אחרי, איך שאתה מברך ברכת המזון, עוד פעם אתה מברך על הארבעה האלה. כי עכשיו ברכת המזון סגרה הכל. אז עוד פעם אתה אוכל ענב, בורא פרי העץ. עוד פעם אבטיח, בורא פרי אדמה. עוד איזו חתיכה קטנה גלילית, בורא מיני מזונות, עוד קצת מהסוכריה. כבר נהיה לך 8 ברכות נוספות בכל סעודה. 8 × 3, 24. כמה ירד לנו מהתפילות? 29. נשאר לך עוד 5. זה אתה משלים. פה כוס מים, פה איזה קצת בירה, קצת קולה, עוד איזה פרי. זהו, אתה עובר את 100 ברכות. עיקר הבעיה זה לנשים. גם נשים חייבות ב-100 ברכות. ואישה, רוב הנשים מתפללות רק תפילה אחת ביום. אבל יש נשים שמתפללות פעמיים ביום. השטן מפריע בכל כיוון. בכל אופן, יש נשים שמברכות, שומעים? יש נשים שמתפללות רק תפילה אחת ביום, אבל עדיף להתפלל 2 ביום. אז בכל אופן, גם אחת שמתפללת 2, עדיין חסר לה תפילה שלישית, זה עוד 19 ברכות. לכן, נשים צריכות להקפיד הרבה דברים קטנים. פה ענף, שם זה, פה קצת מים, פה קפה, זה. כמה שיותר דברים כדי להשלים ל-100 ברכות ביום, כדי להימנע מן המגפה שקרתה, סליחה, בתקופתו של דוד המלך. אז הדבר הראשון, הפרשה מדברת על מחצית השקל. מה עשות במחצית השקל? למה דווקא הקדוש ברוך הוא אמר מחצית השקל? בוא נבין, תשמעו טוב. כמה היה המשקל של עגל הזהב? עוד מעט נדבר קצת על עגל הזהב. כמה היה משקלו של עגל הזהב? 120 קנטורים, ככה המדרש אומר. מה זה קנטור? 100 דינרי זהב, 100 דינרים של זהב, שקלים של זהב. כמה זה 120? 12,000 שקלי זהב, נכון? 100 × 120. זה יוצא לנו 12,000 שקלים של זהב, זה משקל העגל. מטבעות זהב, 12,000. כמה זה כל מטבע זהב שפורטים אותו לכסף? מטבע כסף, כמה זה? 25 שקלים של כסף שווים שקל אחד של זהב. דרך אגב, היום זה לא ככה. היום אונס, שזה 28 גרם, אונס של זהב עולה לעשות $1,300. $1,300. כמה אנו של כסף? $30, משהו כזה, $20, $30. הבדל ענק. פעם לכסף היה, הוא היה שווה 4% ממחיר הזהב. לכאורה, אז הכסף היה צריך להיות היום בסביבות $60 למטבע, לאונס. בפועל זה אפילו פחות מחצי. טוב, לא משנה, ההבדל לא כל כך גדול כמו שחשבתי. בכל אופן, אז זה כמה 25 שקלי זהב. 25 שקלים של זהב. זאת אומרת, אם לוקחים 12,000 כפול 25, כמה יוצא לנו? 300,000 שקלים של כסף. אם יש 600,000 גברים, כמו שהתורה אמרה, 600,000, כל אחד צריך לתת חצי שקל, כמה זה 600,000 כפול חצי שקל? 300,000. החשבון של השם היה, כל אחד ייתן דווקא חצי שקל. אם ייתן אחד 20 שקלים, אחד 30, אחד 50, אחד 4, זה יגיע להרבה יותר ממשקל עגל הזהב. צריך זה כנגד זה. חטאתם בעגל, עשיתם אבון גדול, כמה המשקל של העגל הזה שקלתם? כנגד זה תשקלו שקלים לעבודת הקודש. כל העובר על הפיקודים מבין 20 שנה ומעלה ייתן תרומת השם. מה היו עושים בכסף הזה? לאן הלך הכסף? הכסף הלך לקורבנות המוספים. היום יש תפילת מוסף, מוסף של שבת, מוסף של יום הכיפורים, מוסף של יום טוב. פעם זה היה קורבן מוסף. היה קורבן התבית של הבוקר, קורבן של שחרית, קורבן של בין הארבעים שזה מנחה, והיה קורבן מוסף. היום אין קורבנות, אין בית מקדש. מה נאמר? הוא נשלמה פרים שפתנו. אז ממילא יוצא מפה שבשקלים האלה היו קונים את הקורבנות של המוספים. דבר נוסף, מיד הפרשה עוברת לכיור נחושת. השם אומר למשה לעשות את הכיור. משה עושה כיור מנחושת. הכיור הזה ממלאים אותו במים. הכהנים שבאים צריכים לתאר את הידיים ואת הרגליים, שמים את יד ימין על רגל ימין, יד שמאל על זה, שופכים במכה מים על היד ועל הרגל שהם ביחד, אחר כך שופכים על היד והרגל השמאלי, וככה מתארים את הידיים ואת הרגליים, וכהן שלא עושה את זה חייב מיטה, חייב מיטה, זה נורא, שאדם יעשה כזה דבר, כהן ייכנס, דרך אגב המוסלמים, הרי אתם יודעים שהם מעתיקים הרבה דברים ממה שהיה בבית המקדש של היהודים, למשל, הם ראו שביום הכיפורים היהודים מתפללים 5 תפילות. מה אמרו? אנחנו נראה ליהודים שאנחנו יותר טובים מהם. הם רק פעם בשנה מתפללים 5 פעמים ביום, שער השנה 3. אנחנו כל יום נתפלל 5 תפילות. עכשיו היהודים בזמן בית המקדש, הכהנים היו מתארים את הידיים ואת הרגליים. הם לפני שנכנסים למסגד, יש להם מין כיור כזה, הם יושבים, שופכים, מנקים את הידיים ואת הרגליים. אנחנו בימינו כבר יודעים, אין דרך לטהר את הרגליים. טומאה שברגליים, אי אפשר במילא להוציא אותה. הם מורידים את הנעליים במסגד, כי ככה הכהנים היו משרתים בבית המקדש, הולכים יחפים. כל מה שאצלנו הם ראו, הם עושים אצלם. רק מה? הכל חיקוי. מה המקור? מה שהשם אמר. אבל תראו דבר מעניין, תראו. הכהנים היו מקדשים את הידיים ואת הרגליים, כמו שאמרתי, מי שלא עושה את זה, כהן שנכנס לשרת בלי זה, חייב מיטה בידי שמיים. מה ההבדל בין מיטה של בית דין למיטה בידי שמיים? ההבדל הוא כזה, אם אדם חלילה התחייב מוות בבית דין על פי פסק דין של סנהדרין, 71 חכמים, אין לחכמים רשות לשחק עם הפסק. פסקו עליו דין מוות, כשאנחנו עושים קידוש, מחזיקים את הכוס של הקידוש, מה אומרים? סברי, מרנן, כולם עונים, לחיים, מאיפה זה בא המנהג הזה? בזמנם שהיו תופסים איזה אחד שחילל שבת, מטרים בו, שני עדים אומרים לו, היי, איציק, מה אתה עושה? שבת היום. ורואים שהוא מתעלם מהם, עזבו אותי, אתם החרדים, שבת, ממשיך להשקוט את הדשא. מיד הם רצים לבית דין, יש כאן אדם מחלל שבת בפרסיה, שולחים לו משטרה, תופסים אותו, מביאים אותו לדין תורה, מתחילים לחקור, מביאים את העדים, העדים כל אחד מעיד את העדות שלו, מצאו אותו השם, נותנים לו יין, אבל לא יין של היום, 80-70% מנו מים, ליין, ככה עם השמרים, כולו חזק, תוסס, איך שהאדם שותה אותו, הוא כבר בעולם אחר. בכלל לא, הוא לא יודע מה הולך איתו. כדי שלא יקבל את הסבל, זה מין כזה כמו הרדמה. הוא הולך לקבל מוות אכזרי מאוד. אז שבאים לפסוק את הדין שלו, אומר הקרוש של הבית דין, סברי מרנן, מה סוברים החכמים? והם עונים למוות, הם עונים למוות. איך שומרים למוות? הוא שותה את הכוס, מיד לוקחים אותו, הוא לבוש בפיג'מה, מחזה נורא והיום, מה זה מחלל שבת. לוקחים אותו לגבעה, ומבצעים בו את הסקילה. זורקים אותו מלמעלה, ואחר כך סקילה. בקיצור, הוא כבר לא יודע מה קורה איתו. מהרגע שכבר תופסים אותו ולוקחים אותו, הוא כבר בעולם אחר, הוא שתה את כל הכוס הזאת. אנחנו להבדיל מאותו מסכן שמוצאים אותו להורג. דרך אגב, אתם יכולים להירגע, כמעט ומעולם לא הוציאו אף אחד להורג בעם ישראל. הגמרא אומרת, בית דין אכזרי, סנהדרין אכזרי, הוציאו להורג אדם פעם ב-70 שנה. איך יכול להיות? התשובה הראשונה היא, לא היה מחלל שבת. מי זה מחלל שבת? צלופחד חילל שבת. הקדוש ברוך הוא אמר למשה, תוציא אותו להורג. אחרי שראו שהרגו את צלופחד, הבינו ששבת זה לא משחק. שבת זה רציני, כן? מה קרה פה היום? אולי איזה פעולת טרור? אולי אייסיס הגיעו לניו יורק. טוב, בכל אופן, אתם שומעים? אז מה שקרה שם, פעם ב-70 שנה היום מוצאים להורג. א', כמעט אף אחד לא העיז לעשות עבירות שיוציאו אותו להורג, זה דבר ראשון. דבר שני, גם שכבר תפסו מישהו, עשו כל שביכולתם למצוא סתירה בין העדים. שאלו אותו, תגיד, איפה הוא חילל שבת? אומר לו, מתחת לעץ תאנים. וגם השני אמר, מתחת לעץ תאנים. באיזה רחוב? רחוב רשי. איזה רחוב? רחוב רשי. באיזה שעה? 2. איזה שעה? 2. הכל מתאים. מה הוא לבש? חולצה לבנה. מה עוד? ג'קט ארוך. מה עוד? ככה. היה לו זה. החזיק ביד ככה. איזה צבע הסכין. שהחזיק ביד. כל מה שעשה, הכל הם אומרים אותו דבר. בסוף הם אומרים, איזה גודל היו התאנים על העץ? מה זה שייך עכשיו? שאלתם אם הוא חילל שבת או לא. מה עכשיו שייך הגודל של התאנים? היה שם עץ עם תאנים. תגיד איזה גודל. אחד אומר היו ככה, השני אומר היו ככה. או הנה, סתירה בעדים. סתירה בעדים, לא הורגים אותו. מה זה פה? מה סחרה? מרמים? מה זה פה? השם אמר, חלל שבת מות יומת בסקילה. מה אתם עכשיו עושים טריקים? אלא החכמים ידעו, יש דין ויש דיין, יש קדוש ברוך הוא, מה לנו אנחנו להוציא אנשים להורג? עשו כל שביכולתם לא להוציא להורג. ואם כבר הוציאו מישהו, כבר כולם ידעו, זהו, אין, לא מצאנו לו פתח. פעם ב-70 שנה. אחרי תקופה מסוימת, ראו שבאים יותר ויותר פושעים לבית דין. מה עשו החכמים? העבירו את הסנהדרין ליבנה. לא יושבו יותר בתוך בית המקדש. למה? למה אתה עוזב את בית המקדש? כי כתוב בתורה, מעת מזבחי תיקחנו למות. מהמקום של המזבח, איפה שיושבים סנהדרין בלשכת הגזית בתוך בית המקדש, משם ישר למקום המוות, בלי הפסקות, בלי פגישה עם העורך דין, בלי לכתוב צוואה, כלום. ישירות להוצאה להורג. מה עשו החכמים? אמרו, נשב ביבנה, לא יוכל להתקיים בנו הפסוק, מעת מזבחי, תיקחנו למות. כי אנחנו ביבנה אין מזבח. והתורה אי אפשר לזייף בה אפילו אות אחת. אם כתוב מהמזבח למוות, ואין מזבח, אין מזבח, אין חיוב להרוג אותו. עשו טריק. מה זה טריק? כמו מכירת חמץ. אסור שיהיה לך חמץ. מה אסור? בוא נה מוחמד, בוא תקנה ממני את החמץ. תן מקדמה דולר, בסוף הפסח תביא עוד $1,000, תיקח את שאר החמץ. הכל שלך, הנה. נתת מקדמה, החמץ כבר שייך לך. איך שתביא את שאר הכסף, אתה יכול גם לקחת אותו. מוצא פסח, מוחמד לא מביא את הכסף, כאילו שאתה קונה ממנו עכשיו מחזרה את החמץ. הנה, קח את הדולר ששילמת, נגמר הסיפור. שומעים? זה טריק, זה קשר. אין לך ברירה, הלכת מסביב. למה? אנשים מה יעשו? יזרקו את כל החמץ שלהם? יפסידו מיליונים כביכול, במיוחד החנויות. זאת אומרת, מצאו לך חכמים כל מיני פתרונות יצירתיים כדי לעזור לאנשים, במיוחד לאלה שהיה להם אמונה קטנה, כדי שיעמדו בניסיונות. למשל, כשהייתה מגיעה שנת שמיטה, לא רצו להלוות לעניים. מה עכשיו אני אלווה לו עוד שישה חודשים שנת שמיטה? הלך החוב, הוא לא ישלם, מה? תבוא אליי אחרי שנת שמיטה. יש לי 7 שנים לגבות את הכסף. ראה הלל שהחכמי, העניים אין להם מה לאכול, רוצים הלוואה ואף עשיר לא נותן. עשה תקנה, זה נקרא פרוסבול. אתה לא חייב לו, אתה חייב לבית דין. תיתן לבית דין והבית דין כבר יתנו לו. עשו מין כזה עקיפה. כל מיני דברים, כיוון ש, איך אומרים, אנשים ירדה רמתם, הם כבר לא בוטחים בהשם. השם הבטיח שמי שיעזור לעני, הוא יברך אותו בכל דבר ודבר. אבל כבר לא היה להם אמונה. מה עשו? העניים גובים, לא מקבלים הלוואות. בא איש הלל, עשה תקנה שנקראת פרוסבול. נחזור לעניין שלנו. שמן המשחה, זה הדבר השלישי פה בפרשה. מה זה שמן המשחה? זה שמן שמושכים בו מלאכים, שמן שמושכים בו את הכלים של בית המקדש, את הכיור, את המזבח, מושכים בו בשמן. אבל מה זה השמן הזה? איך מכינים אותו? מה מותר, מה אסור לעשות? בזה הרבה דינים. אז השם אומר לו, תכין את שמן המשחה. קודם כל זה שמן שיש בו ריח מצוין, כמו בוסם. ממה בא לו הריח הזה? שמן זית שלוקחים. יש לו ריח של שמן זית. זה לא בדיוק בוסם, כן? אתה מכיר מישהו שמתבשם בשמן זית? זה לא בדיוק ריח מיוחד, כן? אבל מה עושים? לוקחים מור, ולוקחים קינמון, ולוקחים כל מיני בשמים אחרים, כל מיני צמחים של בוסם, קציעה, וכל מיני, ולוקחים, כמה לוקחים? לוקחים 4 ליטר. מה זה הין? הין זה 4 ליטר. לוקחים את זה, מערבבים את זה עם כל הצמחים, מבשלים את זה בשמן, עד שהשמן מקבל את הריח הטוב של כל הצמחים האלה שחיממנו יחד איתם, איתו. ואז קוראים לשמן הזה שמן המשחה. בשמן הזה מושכים את אוהל מועד, את כל הכלים, את השולחן, את המנורה, את כל הכלים שמשמשים את המנורה, מזבח הקטורת, תכף נבין מה זה מזבח הקטורת, מזבח העולה, איפה שמעלים את הקורבנות, וכליו, הכיור, משיכת, שמושכים את זה, זה מתקדש. ואחרי זה מה שנוגע בכלים, גם כן מתקדש. זה כמו דבר שממגנט אחד את השני. הכלים נהפכים לקדושים, וכל מה שייכנס לתוכם, גם כן קדוש, מתקדש. ואז מורחים מהשמן הזה על אהרון ובניו, הופכים אותם גם כן לקדושים, שהם יוכלו להיכנס ולשרת בקודש, ומשה הכין את השמן הראשון. מה עושים בשמן שנשאר? קודם כל, איך נשאר עוד שמן? הרי מרחו על כל הכלים, מרחו על אהרון, אז איך נשאר? היה 4 ליטר. מה זה 4 ליטר? 4 בקבוקי סודה. כלום זה. 2 בקבוקים של קוקה קולה, של 2 ליטר. זה כלום, זה לא כמות ענקית. אלא היה בזה נס גלוי. מה הנס? הנס הזה חזל מגלים לנו, לא נחסר ממנו מאומה. כמו נר המערבי של בית של המנורה, שמים בו את אותו כמות של שמן, כל יום השמן שלו דולק עד למחרת בערב. זה לא יורד, לא מפסיק. שער השמנים, מגיע זמנם, נגמר השמן, זהו. כל יום רואים נס חנוכה בעיניים. אותה כמות של שמן מספיקה פי כמה וכמה לדלוק. בכלל היה ניסים בבית המקדש, מתארים החכמים, מה היה הולך בבית המקדש, האש שהיה עולה מהקורבנות, היה עולה בקו ישר, הרוח לא הייתה מפזרת את העשן, היה עולה מין כמו לייזר כזה, כמו קו, ולעולם לא היו מוצאים זבובים איפה שחותכים את הקורבנות, אתה ראית היום אטליז בלי זבובים, בלי כל מיני חרקים שעפים שם, הם נמשכים לבשר, זבובים באים לדם, אף פעם לא מצאו זבוב בבית המטבחיים של בית המקדש, כל מיני דברים מדהימים, אף פעם אישה לא הפילה בזה שהיא הריחה את הריח של כל הקורבנות שצולים שם וכו'. זאת אומרת, היה שם אחד הניסים חז"ל מסבירים ששמן המשחה אף פעם לא נחסר. אותם 4 ליטר נשארו כל הזמן מלא, אותו דבר. ודרך אגב, יש איסור חמור לא להשתמש בשמן המשחה לצרכים אישיים. היום שאנשים מתים על בבות, תאר לך שהיה בבא שיש לו את שמן המשחה. מה היו עושים? היו משלמים לו את כל מה שיש, עומדים בתור מעכשיו, מעכשיו עד שנה הבאה, שייתן לך איזה טיפה ככה מהשמן המשחה, שתתקדש ותהיה קדוש. או שיגע לך בראש של הילד שלך, אולי הוא יהיה הרב עובדיה, שים לו קצת שמן על הזה, כבוד הרב, כמה אתה רוצה? 100,000 דולר, רק שים לו קצת מהשמן המשחה. אלא מה השם אמר? כתור את הסמים האלו, כתור, שמן המשחה הזאתי, הקדוש ברוך הוא אמר שמי שמשתמש בזה לשימוש אישי, הוא בצרה גדולה מאוד. מה עושים עם מה שנשאר? נשאר כל הזמן אותו, הכמות המלאה. מה יעשו בזה? צריכים לשמור את זה לימות המשיח. אז איפה זה עכשיו? הנה, עברו 2,000 שנה מאז בית המקדש. איפה השמן הזה? שתי אפשרויות. אפשרות אחת שהוא עבד מן העולם. נגנז, זהו. שיבוא משיח, הוא יכין חדש. מה האפשרות השנייה? שיש איזו משפחה בעולם שמעבירה את זה מאבא לבן. קח את הפח הזה, יום אחד יבוא משיח, תרוץ מהר ותגיש לו את זה. ותיזהר שאף אחד לא ידע מזה. ואתה חייב להעביר לילדים שלך, והם יעבירו לילדים שלהם. עד שיבוא משיח, נגיש לו את זה. זה יכול להיות סתם דמיון, מה שאני אומר. לעולם לא נדע, אין לנו זה. עכשיו, פעם אמר לי את זה, זה מישהו. יכול להיות שיש מישהו שיש לו את זה. פתאום יבוא משיח, תראה איזה עכשיו איזה אחד, בכלל יכול להיות חילוני. יבוא, יגיד לו, אה, כבוד המשיח, זה בא מאבא שלי שקיבל מסבא שלי, שהיה רב בתימן, והאבא שלו היה רב, והאהוב וזה, ואני, מה אני אעשה? אני יצאתי שחקן כדורגל. אני מביא לו למשיח, נותן לו עכשיו, זה קטע מצחיק. עומד משיח קדוש ככה בהר הזיתים, יורד לרחבה של הכותל, בא לו איציק עם העגיל. עם הקוצים, אומר לו, אדוני, כבוד הרב, הנה מה זה? אומר לו, מה זה? אומר לו, הבאתי לך מתנה. מה זה? זה המורי שלי, יפת, מתימן, וקיבל את זה מאבא שלו, וזה, אומרים שזה משהו חשוב. המשיח כמובן ידע מה זה. אבל זה, איך אומרים? בינתיים זה בגדר דמיונות, שמגיע המשיח נדע. דבר אחד ברור, שיבוא משיח, מה כתוב? לא כל אחד יישאר לראות אותו. יש כאלה רק יראו אותו ב-CNN לכמה דקות, עד שכבר יש שלג על המסך. נגמר. איפה זה כתוב? למי המשיח בא? לשווה פשע ביעקב. מה אומרים כל בוקר בתפילה? הוא בא לציון גואל, למי? לשווה פשע ביעקב. הוא לא בא בשביל החוטאים והפושעים. מה הוא בא בשביל? אלה שמורדים בהשם? אלה שמבזים את התורה, עושים מן הצחוק, בשבילם הוא בא? ומה כתוב? יש כמה פסוקים בנביאים, שארית ישראל לא יעשו עוולה. אלה שישארו כבר לא יהיו רמאים, לא יהיו גנבים, לא יהיו גובי ריבית, לא יהיו מפיונרים, לא יהיו כאלה שעושקים יתומים ואלמנות, אלה לא יהיו בעולם. שיבוא משיח, מי יעלה בהר השם? נקי כפיים ובר לבב. מישהו שעדיין שלו נקיות מרצח, מגזל, מה זה רצח, מה זה גזל? אותו דבר. שאדם הורג בן אדם, מה אומרים? לקח את דמו, שפך את דמו. שאדם גונב כסף ממישהו, מה אומרים? גם כסף זה דמים, משלם לו דמים, דמי חנוכה, דם וכסף אותו דבר, למה? מה זה דם? דם זה חיים, כסף זה שטויות, זה מותרות. לא, בן אדם עבד כל השבוע, הרוויח 1,000 דולר, גנפת לו 1,000 דולר, גנפת לו שבוע מן החיים, זה לא צחוק, מה, כאילו רצחת אותו לשבוע, שבוע עובד, הרוויח 1,000 דולר, גנפת לו את ה-1,000 דולר. שומעים, אתמול התקשר אליי איזה אחד, אומר לי, אתה מכיר את הבן אדם זה וזה? אמרתי לו, לא. אומר לי, אם אני אשלח לך תמונה, תגיד לי, אם אתה מכיר אותו? שלח לי תמונה. אמרתי, כן, אני מכיר את הבן אדם הזה. לא מכיר אותו אישית, אבל אני יודע מי זה. הוא אומר לי, הוא גנב לי את כל החסכונות שלי. תוך כדי השיחה מתברר שהוא יש לו 4 מיליון דולר, וגנב למסכן הזה את כל ה-90,000 דולר שלקח לו 10 שנים לחסוך. גנב לו הכל. זה שיש לו 4 מיליון, גנב להו, חסכונות של 10 שנים. הוא שבור, גמור, יש לו ילדים. עכשיו השם שם אותו בניסיון לא קל. שומעים? זה מה שנקרא ממש גזל לו 10 שנים מן החיים. כמה זמן לקח לו לחסוך את הכסף הזה? זה מה שהוא משלם. כאילו הרג אותו לכך וכך שנים, כן? טוב, דבר הנוסף, כתורת הסמים. כתורת הסמים. הקדוש ברוך הוא אומר שצריכים לקחת 11 סממנים ולעשות מזה כתורת. מה אנחנו אומרים בתפילה כל בוקר וערב? פתאום הכתורת כצד. הצורי והחלבונה והלבונה, שקד שבי מנה, מור צייר, שיבול נרד וחרקום, טוב. כל הדברים האלה, יש הרבה אנשים כבר אמרו את זה מיליון פעמים, ואין להם מושג מה הם אומרים. מן הראוי שפעם אחד ילמדו, יבינו מה זה, כן? בכל מקרה, אחרי שמערבבים את ה-11 סממנים, למה דווקא 11? 10 מהם יש להם ריח טוב, אחד מהם החלבנה יש לה ריח נורא. ריח, איך אומרים, מגעיל. למה מכניסים ריח רע עם 10 סוגי פסמים? למה? התשובה היא כדי ללמד אותך, כדי לעשות משהו שבקדושה צריך מניין. השכינה שורה במקום שיש בו 10 גברים מישראל, אבל לא כל 10. רק 10 צדיקים, שומרי שבת. שומרי שבת. אם אחד מהם אינו שומר שבת, אין שכינה שרה. אלא מה? צריכים 10 שומרי שבת. אבל בתור 11 והלאה, כל אחד מעם ישראל יכול להצטרף. כל עוד יש 10 שומרי שבת. לפעמים אתה בא לבית כנסת, אתה רואה החנייה מלאה במכוניות. לא רק זה, יש להם ולי פארקינג. בעיניים שלי ראיתי את זה. אני הרי מדבר בכל העולם. מזמינים אותי לשבתונים. פעם אחת הזמינו אותי לשבתון בבית כנסת של 3,000 איש. אני מגיע לשם, אני רואה עומדים הספנישים עם הג'קטים בכניסה לבית הכנסת, אנשים באים עם האוטו.
בשבת?
בשבת. נותנים לו את המפתחות ונכנסים ויושבים ונותנים להם עלייה לתורה. עכשיו בית כנסת כזה אפשר להתפלל בו? כמובן שלכתחילה לא כדאי, אבל נגיד נקלעת למקום כזה, יש לך 3,000 איש, כל מה שאתה צריך שיהיו שם לפחות 10 שומרי שבת, מתוך 3,000. כל השאר, הנה זה, מזה למדנו, מהכתורת. בתור 11 ועלה אפשר לצרף גם את האחרים, אבל צריכים 10 לפחות שהם שומרי שבת. מי מקפיד בזה היום בעולם? כמעט רק הבני תורה, הישיבות הרציניות, והחסידים, במקומות של חסידים, אף פעם לא ייתנו למחלל שבת לעלות. שם מקפידים בזה מאוד. אבל בתי כנסת מודרניים, כל מיני פה ושם, שבעיקר העשירים שולטים שם בוועד, בבורד, הם שולטים ברב, הרב זה כמו תמונה על הקיר שם, הם מחליטים לו מי ידבר ומי יגיד ומי נזמין ומי לא נזמין ואיזה אוכל נקנה ומה כשר ומה לא כשר ושלא תדבר על צניעות. בגלל שאנשים שלהם לא בדיוק מתלבשות צנוע, אלה סתם, זה מועדון חברים, זה כבר איבד צלם בית כנסת. אבל מקום שיש שם רב, שמנהל את הקהילה ביד רמה, וכל העשירים לא מצייצים בזמן שהוא מדבר, נותנים כסף אבל שותקים. שלא יהיה שם בעל המאה זה בעל הדעה, זה בית כנסת לא קשר. אם אדם משלם כספים לבית הכנסת ובתמורה לזה הוא רוצה להיות שם הרב, והרב שם יהיה בובה, זה חורבן זה, זה חורבן של כל היהדות, מה? זה כמו שעכשיו אני אלך יפתח בית חולים, נגיד אני אשלם, לא יודע מה, מיליארד דולר, יפתח בית חולים ואני אקבע לרופאים איך לעשות ניתוחים. נגידו, סליחה אדוני, אתם כל הכבוד שתרמת ובנית והכל טוב ויפה, שמנו את השם שלך על הבית חולים, שב בשקט, מה לך ולניתוחים? אל תגידו לי מה לעשות. זהרו לא לעצבן אותי, אני אפסיק את התמיכה. אז בא המנתח הראשי, אומר, אי אפשר לעבוד ככה, אדוני, הגביר. תן לנו לעבוד. לא, אני אחליט. זה מת, הוא זה, זה נהיה נכה. הכל אשמתו. והם פוחנים לדבר, הרופאים. אם יקרה כזה דבר, מה יעשה משרד הבריאות? יסגור מהר את בית הכנסת הזה. 3-4 מקרה מוות או כמה שיתוקים של אנשים. לא רק זה, גם אני אלך לבית סוהר בסוף. אם יבררו שאני אשם בניתוחים, שאני הכרחתי את הרופאים לעשות כך וכך, אני אגמור ב-20 שנה מאסר. אבל בעולם השקר שאנחנו חיים שם, לא רק שהם לא מקבלים מאסר, אותם רשעים, אלא עוד משפחים אותם ומנשקים להם את היד ומושיבים אותם על הבמה. למה? כמו שחזל אמרו, העולם הזה, אלמה דשיקרה. אז מה זה כתורת הסמים? השם אומר, תתחן אותם. תמור, זה כל מה שיש שם. תתחן את הכל ביחד להפקה. אחרי זה, אתה לוקח את הסממנים האלה שתחנת אותם, כל יום אתה לוקח מהם כמות של מנה, חופן, מרים מנה. כל הערבוב הזה שהשם נתן, עם כל המידות, 70 מנה, 16 מנה, הכל ביחד מגיע ל-368 מנים. 368 מנות של הגשה. כל מנה, מחציתו בבוקר, מחציתו בערב. חצי הכהן מקטיר בבוקר, חצי בערב. זאת אומרת, כל יום מנה אחד. אז אם יש בשנה 365 יום, אז כמה נשאר? שלושה יש עודף. ושלושה מנים יתרים, שמהם מכניס כהן גדול, כן? כן, ומחזירה למחתשת בערב יום הכיפורים. יום הכיפורים, לוקחים את השארית ומתחילים מחדש. אז מה זה הדבר הזה? שמעו טוב. איפה מקטירים את זה? על מזבח הזהב, זה מזבח קטן, מיוחד דווקא לקטורת. לא במקום ששורפים את הבשרים ואת הקורבנות. זה יש לו מזבח בפני עצמו. שהוא עומד מקביל לארון העדות, שבמשכן, מחצית בבוקר, מחצית בערב, הקטורת היא קדושה. אסור להכין ממנה לשימוש אישי. כמו בשמן המשחה, שאסור להשתמש בזה כל מי שרוצה. אותו דבר בקטורת. מי שמשתמש בקטורת לשימוש אישי, מה עושים לו? עונש קראת. בדיוק כמו מחלל שבת, ונחרטה הנפש האם ישראל. זה לא צחוק. השם בא למשה ואומר לו, קח את בצלל בן אורי, אני מילאתי אותו ברוח חוכמה, יש לו רוח הקודש. בן כמה היה בצלל, הוא אחראי על כל בניית המשכן. ארכיטקט מספר אחד בעולם. בן כמה הוא היה? בן 13. רק אתמול הניח תפילין, פעם ראשונה. עוד לא גדל לו זקן. עומד ליד משה שהוא בן 80 ואהרון בן 83 וכל שאר הסקנים ומחלק הוראות איך יבנו את המשכן. תראו מה זה דבר מדהים. למה השם מילא אותו ברוח הקודש? לחשוב מחשבות, חישובים. אדם רגיל לא יכול לבנות כזה מבנה. היום יש כמו חשבים וכל מיני דברים, תוכנות, אבל אז בימיהם היית צריך רוח הקודש וסייעתא דשמיא במדרגה גבוהה מאוד. והוא אחראי, והשם מינה לו גם כן עוזרים. מה העוזרים האלה? האולייו ושאר חכמים, שהם ביחד בונים את המשכן. ואחרי שהקדוש ברוך הוא תיאר את כל מה שצריכים לעשות להכנת המשכן, פתאום דחף לנו את שבת. בפעם ה-12, אחרי שזה מופיע בתורה כבר 11 פעמים, עוד פעם הכניס שבת. 12 פעמים כתוב על שבת בתורה. למה? מה עכשיו שייך פה? מדברים פה על המשכן, על קטורת, על שמן המשחה. מה זה שייך בכלל לשבת? אלא הקדוש ברוך הוא אמר למשה, כל מה שאמרתי לך עכשיו, אינו דוחה שבת. כל ההכנות לבניית המשכן, או בעתיד לבוא לבניית בית המקדש, אסור לעשות את זה בשבת. זה לא דוחה שבת. שבת מעל בית המקדש. מעל המשכן. מעל הקורבנות, מעל פיתום הקטורת, מעל הכל, מעל הכהנים, מעל כל מה שקורה שם. לכן אין שום היתר לחלל שבת עבור סיום מלאכת המשכן או לתקן משהו במשכן. זה לא דוחה שבת. ככה למדנו דרך אגב 39 מלאכות האסורות בשבת. כי בתורה יש רק בניין אב. מה כתוב? לא תבערו אש בכל מושבותיכם, מי שיעשה את זה מות יומת ונחרטה הנפש האם מישראל. איפה עוד 38 עבירות? זה למדנו מן המשכן. גמרא במסכת שבת פרק שביעי דנה בכל הדברים האלה. למתת מלאכות האסורות בשבת. בגמרא זה כתוב 40 חסר אחת. כי באמת היה 40 אבל אחד מהם הוא לא כל כך שייך, אז באמת 39. למתת מלאכות, אבות מלאכה, ולכל אחד מהם יש תולדות שיוצאות ממנו. וממש לפני שנסיים, רק את הדברים העיקריים, כי אני לא אספיק אפילו רבע ממה שרציתי להגיד היום. בכל אופן, כל מה שעושים בזמן בניית המשכן, אסור ביום השבת. עכשיו, התורה חוזרת לספר מה קרה בחטא העגל. חוזרים לאחד הטרגדיות הגדולות ביותר בתולדות עם ישראל. קודם כל, הקדוש ברוך הוא אמר למשה בחג השבועות, הקדוש ברוך הוא אמר את, את שתי הדיברות הראשונות בכל רם. אחר כך כבר העם לא יכל לעמוד במאורה, אמר למשה, לך אתה אל השם, תביא לנו את התורה, מה שהשם אמר, נעשה ונשמע. משה עלה לשמיים, עלה אל ההר, גופו בהר, נשמתו בשמיים. אמר להם, בעוד 40 יום אני חוזר, בשעה השישית אני חוזר. ספרו את, ממתי התחילו לספור את 40 יום? ספרו אותם ממחרתו של היום. משה עלה היום, ממחר סופרים. למה? בגלל שביום שמשה עלה זה לא נחשב יום, כי זה לא התחיל מהלילה. היום ביהדות מתחיל מן הלילה. אם אתה עולה למחרת בבוקר, זה כבר חצי יום הלך. לא סופרים את זה. שומעים? הם טעו בחשבון. הם חשבו שהיום שמשה עלה גם נחשב כאחד מ-40 יום. לכן ביום ה-39, מבחינתם כבר היה היום ה-40. ורואים שמשה לא יורד, והשטן כמובן עושה את שלו, מראה להם דמות של משה שנפטר בשמיים. מהר באו לאהרון והתחילו לדחוק בו שיעשה להם אלוה. מהר תבנה לנו אלוהים. מה אהרון עכשיו אומר? הוא מנסה להרוויח זמן. טוב, לכו תביאו לי צמידים, עגילים. השאלה היא קודם כל, איך ייתכן שאנשים יהיו כל כך מטומטמים? אם עכשיו אדם בונה פסל, לקח זהב, בנה דמות, עשה לו כל מיני צורות, קישוטים, גמר לעשות לעצמו פסל, פסל של מי שתרצה. ועכשיו הוא בא, משתחווה לפסל ומתפלל אליו, תעזור לי, אני חולה, תשלח לי פרנסה, תשלח לי זיווג. יש אדם יותר טיפש מאדם כזה בעולם, זה צריך אשפוז בבית משוגעים לכל החיים. אדם שיעשה כזה דבר. והנה התורה מלמדת אותנו, גם ההיסטוריה, שתמיד יותר מחצי עולם היו ככה, הנה תלך בעודו, תראה מה הולך, לך תראה מה הולך בסין, לך תראה מה הולך בנפאל, יפן, תאילנד, חצי עולם. הנוצרים בעצמם עובדי עבודה זרה, מאמינים ביושקה. כמעט כל העולם עובדי עבודה זרה, חוץ מהמוסלמים. אז מה הולך פה? עכשיו שמישהו בונה איזה פסל, כל הפסלים וכל הדמויות והצורות שיש להם באודו ובכל המקומות האלה, מה הם באמת מאמינים לדבר לפסל החתיכת זהב או כסף הזה שהוא יעשה להם טוב בחיים? איך ייתכן כזה דבר? מה, הם לא ראו שהם בנו את זה אתמול בעצמם? דפקו עם הפטיש, הטיחו, ציירו. מה, הם לא, מה, אני עכשיו מכין לזה משהו ואני מתפלל למשהו הזה? איך זה ייתכן כזה דבר? אלא מה? הם אומרים, האל מתלבש בחומר. לא שהם מאמינים שזה החומר, הוא באמת יש לו כוח. הם עושים כלי קיבול שהבורא ייכנס בכלי הזה. כמו שהנוצרים מספרים צ'יזבט שהקדוש ברוך הוא התעבר ביושקלה ודרכו הוא מנהל את העולם. כמו שיש אפילו יהודים שקוראים לכל מיני רבנים מסוימים, אלוהי, התעבר בו השם, הוא המשיח, הוא אני יודע מה, הוא ככה, והוא מנהל את העולם וחייבים להתחבר להשם דרכו. כל מיני עלילות אלף לילה ולילה שהמציאו לנו כל מיני שוטים למיניהם, שמסנפים את כל היהדות ומפילים אותנו במלכודת של עבודה זרה בלי להרגיש. אולי כמובן אין להם כוונות זדוניות, אבל הם גורמים לחורבן נוראי, כי על אבון של עבודה זרה פשוט אין מכילה. זה נורא, האנשים של עבודה זרה הם נוראים. תכף נראה שבאבון העגל, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, רד כי שיחת עמך. העם שאתה הוצאת ממצרים, גיירת אותם על דעת עצמך, המצרים. אבל היהודים לא עשו עגל. הערב רב עשו עגל. עמך זה העם שאתה גיירת. אז למה צריכים עכשיו להרוג 3,000 יהודים? משה ירד, אמר, מי כאן לא חטא באבון העגל? באו שבט לוי, אנחנו. באו אנשים משבט לוי. אנחנו לא רקדנו, לא עשינו כלום. אמר להם, כל אחד מכם ייקח את החרב שלכם, זה כל זה פסוקים בתורה. ולכו תהרגו כל מי שאפילו מחק כפיים. מי שרקד, מי שהלך בסיבובים, מי ששר. כל בן אדם שעשה איזה סוג של עבודה לעגל הזה, ידקר בחרב, גם אם זה אמא שלך, גם אם זה אח שלך, גם אם זה דוד שלך, בלי שום רחמים. 3,000 איש נפלו במכה, הרגו את כולם שם. תראו לכם איזה זעזוע. זה היה אמור להיות יום הכי מאושר בחיי עם ישראל, וזה נהפך לחורבן. 3,000 איש נתקרו בחרב. אבל זה לא פשוט, תשמעו את כל הסיפור. בואו ניכנס קצת יותר קצת לפרטים, 5-10 דקות ונסיים. קודם כל אהרון, ממתי אהרון משתף פעולה עם הפושעים האלה? מה עכשיו? באו לו שני הבנים של בלעם. הרי בלעם היה היועץ של פרעה במצרים. אחרי מה שקרה להם שם במצרים, הבנים של בלעם הבינו, בואו נצא, ערב רב. נצמד אליהם. אין מה להפסיד. בואו נאמר, מה, תראה איזה עם. רבותיי, אני רוצה להזכיר לכם דבר אחד שהרבה לא שמים אליו לב. שמעו טוב. במצרים, 80% מעם ישראל נכחדו במכת חושך. 50 יצאו בני ישראל ממצרים, 1 מ5. כמו שכתוב בפרשת בשלח. זאת אומרת, 3 מיליון יצאו, 12 מיליון מתו. מה האבון שהם עשו? כלום. שום דבר. רק לא האמינו מספיק בהשם. לא שלא האמינו בכלל. שאמרו, ראו את השם, ראו מה הוא עשה במצרים. מבינים את הכוחות שלו. יותר מאיתנו פי מיליון הם היו, באמונה. מה הייתה הטענה שלהם? אמרו, ריבונו של עולם, הכבדת עלינו יותר מדי. 86 שנה היינו עבדים עכשיו. סבלנו פה באושוויץ, בגטאות, הרגו לנו ילדים, הילדים שלי בתוך הפירמידות, בתוך הלבנים, הבן שלי והבן שלו והבן של אח שלי, ואלפים של ילדים הרגו לנו פה, לקחו לנו את הבתים, עינו אותנו, הצליפו בנו עם שוטים. סוף סוף השמדת את הרשעים האלה. הורדת אותם עד אפר. תן לנו אוויר, תן לי תושש, תן לי לחזור לבקתה שלי, לבית, לקבל סוף סוף זכויות פה, גמרנו, השתחררנו. מה עכשיו אתה רוצה להוציא אותי לאיזה מסע אל הנעלם, מסע למדבר? יש שם את עמלק, יש שם עמים עם צבא. די, דחילק, תן קצת מנוחה. תן לי לחזור הביתה, אני אהיה דתי פה במצרים. לא רוצה לצאת עכשיו למסעות. השם אמר, או, כן? אתם רוצים להישאר פה? אני לא, אין לי בכם צורך. כולם נמחקו עימי. שימו לב איזה עונש הם קיבלו. הרגו עכשיו את הנאצי והרגו את היהודי באותו רגע. הרגו את המצרים והרגו את היהודים. את היהודים הרגו במכת חושך. הקדוש ברוך הוא מוטט את מצרים, ולקח יחד איתם 80% מעם ישראל. אתה משווה אחד שאמר להשם תודה וסבל 86 שנה בעבדות, ורק כל האבון שלו שהוא לא רוצה לצאת למדבר, לבין הרוצח הזה שעינה והרג ילדים יום יום, שניהם מקבלים את אותו סוף. אלא השם אומר לך, אתה רוצה חיי פיקניק? אתה רוצה להישאר פה, לחזור לווילה שלך, להיות מבסוט? אתה לא רוצה לצאת איתי, לקבל תורה ולהגיע לארץ הקודש ולבנות את בית המקדש? אין לי בכלל צורך. מחילה, לא צריך אותך. לא צריך אותך. מחק 80% מהם. זו עובדה היסטורית, אי אפשר להתכחש אליה. זו בגמרא. זה לא איזה סיפור של איזה מדרש נעלם שמצאו בחפירות ארכיאולוגיות. חז"ל מפורש, זה רש"י. כמה מסוכן לפעמים טעות אחת בחוסר אמונה, תראו מה זה דבר מבהיל, פחד מוות זה. הסוף של היה כמו של הרוצחים האלה, המצרים, העובדי עבודה זרה, שפלים, אומה של שפלים, של מקשפים, אומה של סדום ועמורה, של יחסי מין, גילוי עריות, אין אומה יותר שפלה מהם. והם גמרו בדיוק אותו דבר כמו היהודי הדתי שהיה לו חיסרון באמונה. שהוא לא רצה לצאת למדבר. אומר הקדוש ברוך הוא, הם באים למחשב, הם באים לאהרון, איך פתאום אהרון לקח את הזהב וזרק את זה לאש? אלא הוא ראה שחור מוחה בהם, הרגו אותו על המקום. הרגו את חור. מי זה חור? בן של מרים. מרים הנביאה. מרים שהצילה את משה. עשו לה כבוד אדיר למרים. מי יכול ללכת להרוג את הבת של הרבנית הראשית שהיא נביאה? מרים הנביאה, בזכותה יש להם מים. רק הגויים האלה שיצאו, מיד הלכו הרגו אותה, תשתקי, לא אותה, את הבן שלה, תשתוק. חור, אהרון רואה, האחיין שלו נרצח. אומר, מה התועלת, תרצחו גם אותי? משה לא יורד, לא יודע מה איתו. לא שלח אימייל עדיין. אז לא יודעים מה מצבו. האחיין שלי הצדיק, הרגו לי אותו עכשיו. עכשיו יהרגו גם אותי, וגמרנו, ירצחו פה אחד את השני, כולם ימותו. מה אני אעשה? אמר, בוא אני ארוויח זמן. אמר להם, לכו תביאו מהאנשים שלכם, מהילדים שלכם, לכו תביאו. עכשיו, אישה, קח ממנה הכל, אל תיקח ממנה את התכשיטים שלה. אתה בא לאישה, אומר לה, גברת, קחי את כל התכשיטים שלך, תני את זה לאיזה עני אחד מסכן שאין לו מה לאכול. היא תגיד, תראה, אני יכולה לתת משהו אחר? יש לי זה, יש לי בגדים שאני לא לובשת, יש לי נעליים קצת קרועות. מה עכשיו אני אתן את התכשיטים שלי? לא כל כך קל להוציא מאישה את התכשיטים שלה, כן? אני פעם ראיתי מעשה שאישה אחת, לא היה לה שום כסף, היא אמרה לאיזה רב, הוציאה את הטבעת יהלום שלה, טבעת נישואין, אמרה לו, קח את זה, תחזיר בזה יהודים בתשובה. הוא סירב בתוקף, אמר לה, לא לוקח את זה, היא אמרת, למה? זה שלי. זה הדבר היחיד שאני יכולה לתת, אין לי כספים. קח, תעשה בזה משהו, תציל יהודים. לא יודע בסוף מה היה סוף המעשה, אבל באותו יום שאני הייתי שם, הוא לא הסכים לקח. ואחר כך כשנסענו הביתה, הוא אמר לי, ראית מה זה צדיקה? חנה לתת את הטבעת נישואים שלה להציל יהודים. אבל זה דבר שהוא לא קל. שומעים? אז ממש נסיים בזה. עכשיו אהרון רצה להרוויח זמן, אנשים לא נתנו, אז הלכו הגברים, הביאו את התכשיטים של עצמם. מכאן רואים שפעם מנהג העולם היה שגברים גם שמים תכשיטים. היום גבר שהוא חרדי, שישים אפילו טבעת נישואים, מיד מקטלגים אותו כמקולקל. אף יהודי חרדי לא שם שום תכשיט, לא גורמת, לא שרשראות, לא שרשרת עם מגן דוד, כמובן לא עגיל ולא נזם, ואפילו לא טבעת, ואפילו לא טבעת נישואים. אני לא מדבר על הטבעות האלה של של העיראקים, שהביאו מבגדד, או הסורים, או אני יודע מה, או הפרסים, שהיה נהוג בארצות האסלאם, כל מיני טבעות כאלה לגברים. אני לא מדבר על כאלה, אפילו טבעת חישוק, נישואים, לא שמים. רק הגבר נותן טבעת ביהדות לאישה, וזהו. בכל אופן, אז כן היה נהוג. היום זה מנהג הגויים, לכן אנחנו לא נוהגים בזה. ואז משה ירד, והוא רוצה לשבור את הלוחות. איזה חלק מהלוחות משה רצה לשבור? הרי הלוחות הם היו בצורה ריבועית, לא עם קשתות כמו שמראים בבתי כנסת. זה היה בצורה ריבועית, 5 מהדיברות בין אדם למקום, בין אדם לקדוש ברוך הוא, 5 בין אדם לחברו. משה רצה להפריד את הלוחות באמצע, ולשבור את המצוות בין אדם למקום, שאדם עכשיו שעשו כזו עבירה ומרדו בקדוש ברוך הוא, לא מגיע לכם לקבל את זה. אבל איך שאתה מפריד את הלוחות, הקדוש ברוך הוא לימד אותנו יסוד, זה בלי זה לא שווה כלום. יש כאלה אומרים לי, אני בן אדם טוב. אני לא דתי, אבל אני בן אדם לחברו, בן אדם טוב מאוד. ויש כאלה, הם חושבים, מספיק שאני אהיה טוב עם השם, עזוב אותי עכשיו להיות חסיד, צדיק, בעל חסד, זה לא בשבילי הדברים האלה. העיקר שאני לומד, שומר שבת, לא זה טוב ולא זה טוב. שניהם ביחד טוב. אחד בלי השני לא שווה הרבה. חייבים בין אדם למקום, חייבים בין אדם לחברו. ברגע שמשה הפריד בין הדיברות, עד עכשיו האותיות היו נושאות את המשקל של הדיברות, שהן היו כבדות מאוד, אבל משה לא הרגיש כלום. כי האותיות של השם, שהשם נתן את זה בהר סיני, מחזיקות את הלוחות. איך שהוא הפריד ביניהם, החצי שנשאר לו, מרוב שהוא נהיה כבד, נפל לו והתרסק ונשבר. אחר כך הגמרא אומרת שהשם אמר לו, שהלוחות האלה, מה שנשבר זה שלך. זה היה שווה היום בימינו מיליארדים של דולרים. זה היה עשוי מחומר הכי משובח שיש, לא יודע איך קוראים לזה, רובי, ספייר, לא יודע איך קוראים לזה באנגלית. זה כל פירור של זה שווה הון. זה הקדוש ברוך הוא עשה את זה על אבן משובחת. ומשה התעשר מהשברים של הלוחות. אבל משה ששבר את הלוחות, זה היה ב-17 בתמוז. אחר כך הוא הלך חזרה ב-19. הלך חזרה, התפלל להשם ל-40 יום שימחל על החטא, והשם אמר לו, השם אמר לו, תשמע טוב, החטא הזה אני אשלם לכם אותו בתשלומים. כל פעם שתחטאו חטא, תקבלו עונש על אותו חטא, ואז אני אכניס חלק מהתשלום של חטא העגל. עד שיבוא משיח, משלמים יום יום על חטא העגל. שמעת, היה אסון, נפטרו אנשים, 10 אנשים, אולי אחד או שניים, זה זכר למעשה של העגל. עד היום מקבלים על זה עונש, כל יום. אין יום, או אין אבון, או אין פוגרום, או אין פיגוע טרור, שאין בו איזה תשלום על חטא העגל. לא גומרים עם זה, זה מבהיל, איזה... על רגע, שעה של עבודה זרה. כבר הרגו 3,000 איש. הרגו את העובדי עבודה זרה. מה האחרים צריכים לסבול? שלא מחו. איך שתקת שהם רוקדים סביב פסל? ואיזה פסל זה היה? הוא זז, הזיז את הראש. כישוף היה. בני בלעם עשו כישוף. בלעם בן באור היה קוסם גדול. ואבא שלו, והם הבנים שלו, ירשו מאבא שלהם את כוחות הכישוף. הוא אומר להם, אנוכי השם אלוקיכם, העגל. הם אמינו שהשם יתעבר בו. לא הפסקתם את הרשעים האלה, עד סוף הדורות סובלים. פחד פחדים. ומה רואים מכאן? מה רואים מכאן? שמשה ירד, שבר את הלוחות, שרף את העגל באש, תחן אותו, קטש אותו עד אבק, פיזר את האבק על המים, נתן לישראל לשתות. הוא שאל את אהרון, מה עשו לך שאתה ככה שיתפת איתם פעולה? הוא אמר לו, מה עשו לחור, ועוד שנייה הוא גם הורגים אותי. ואז כמו שאמרנו, שבט לוי הרגו 3,000 איש, והשם אמר למשה, אני כבר לא אכניס אתכם לארץ. מלאך אני שולח, אני לא אעשה את זה בעצמי כמו שזה היה אמור להיות. ואני גם לא אכלה את, את עם ישראל כמו שאתה התחננת, אבל אני גם לא אבטר להם על העונש, אני אתן להם את זה בתשלומים. יש 3 צורות שהחוטאים מתו. הדרך הראשונה, מי שחטא בעדים והתראה. זאת אומרת, באו אמרו לו, אסור לעשות מה שאתה עושה, זה עבודה זרה. אסור. יתרו בו. ויש עליו 2 עדים. איך שמשה ירד, אמרו, זה עשה, זה הזהרנו אותו, זה הזהרנו אותו, זה הזהרנו אותו, הם עשו. מיד הוציאו אותם להורג בסייף. יש כאלה שחטאו בעדים, אבל לא הספיקו להתרות בהם. לא אמרו להם, אף אחד לא אמר לו, אסור, זה עבודה זרה מה שאתם עושים. אלה מתו במגפה, השם הביא מגפה ואנשים מתו. ומי שחטא בלי עדים ובלי התראה, אף אחד לא התראה בו ואף אחד גם לא מעיד עליו, אין עדים. אבל רק השם יודע שהוא חטא, לא יודעים עליו, סתם מתחבא בין ההמון. מה עשו לו? הקדוש ברוך הוא, בזמן שהוא שתה את המים האלה שמשה הרבב עם האפר, התפוצצה לו הכרס. כמו באישה סוטה, שכותבים את השם המפורש על קלף, שמים את זה במים, זה נקרא המים המערערים, היא שוטה, אם היא זנתה על בעלה, מתפוצץ לה הרחם. אותו דבר היה כאן. ואחר כך, שימו לב, משה ראה שהקדוש ברוך הוא שם את עם ישראל בנידוי, הוא העביר את האוהל שלו רחוק מהם. העביר את האוהל שלו רחוק מהם, 2,000 אמה. כמה זה 2,000 אמה? 960 מטר. כמעט 10 מגרשי כדורגל. 10 מרחק, המון הליכה, כמעט קילומטר. שומעים? ואז כל פעם שהשם רצה לדבר עם משה, הוא ירד על האוהל שלו. משה העביר את האוהל שלו, זה נקרא אוהל מועד. יש את המחנה, שזה קילומטר. משה רחוק מהם, הוא לא רוצה להיות קרוב לרשעים. ברח מהם. עזב את השכונה של הרשעים, גר רחוק. השכינה הייתה יורדת אליו בענן. משה מתייחד עם השם בתוך האוהל, ומי יושב בצד? יהושע בן נון. לא יוצא מן האוהל. והשם דיבר עם משה עד ראש חודש ניסן. ראש חודש ניסן שהקימו את המשכן, היה חנוכת המשכן, חנוכת המזבח וכו', אז השכינה עברה לתוך בית המקדש, לתוך המשכן, איפה היא נמצאת? בין הכרובים. על הארון היו שני כרובים, כמו פסלונים כאלה, עם פרצופים. ששני הפרצופים, אחד מול השני, השכינה שם. משה נכנס ומדבר עם השם, הוא שומע הכל בין הכרובים. ברגע שהפרצופים שלהם ככה, סימן שאין עכשיו אפשרות לדבר עם השם. It's not online. אין עכשיו עם מי לדבר, כן? וככה, עד ראש חודש ניסן, משה דיבר באוהל מועד. אחרי זה הוא עבר לשם, התייחד עם השכינה, לתוך המשכן שם. זה אני חושב מספיק להיום, אני בעזרת השם יהיה לי הזדמנות, אני אסיים, יש לי המון דברים לומר על הפרשה הזאת, בעזרת השם, אבל זמננו אזל, עת שהרצון חושק, הזמן נושק. ברוך אדוני לעולם, אמן.